אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
במהלך 1650, בזמן שביקר ברומא, צייר האומן הספרדי דייגו ולסקז את דיוקנו של חואן דה פרחה, עבד שחור ששימש שוליה של האומן. יש להניח שפרחה הוא בין היחידים, אם לא היחיד, משוליות האומנים שזכה לא רק ששמו יהיה גלוי וידוע, אלא שיונצח בדיוקן שהפך לציור מאוד יקר ערך. למעשה הוא נצח. גם לרמברנט, למיכלאנג'לו ולאומנים רבים אחרים בעבר ובהווה היו וישנם שוליות, או בשם המעודן יותר אסיסטנטים, שיש להם חלק ביצירה לא אחת באופן מהותי. אייל ראובני, שסיפר בחלקה הראשון של התוכנית על חייו של אסיסטנט שכזה וחלקו ביצירות של אומנים רבים, בהם יגאל תומרקין, בני אפרת, מוטי מזרחי, ושאת עבודת הביצוע האומנותי לאומנים זנח לטובת תפקיד התליין, זה שאחראי לתליית היצירות במוזיאונים, במוסדות ציבור ובבתים פרטיים, ממשיך איתנו לשיחה היום במאחורי הקלעים על הסודות של מאחורי התמונות, והפעם באופן מילולי לחלוטין. הצד שפונה אל הקיר ולא אל הקהל. גם שם, כך מתברר, יש עניין. אז שוב שלום לך אייל.
שלום רותי.
אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ו... אמנם יצא לך לתלות יצירות מופת בעלות ערך אומנותי עצום, שזה ודאי מעורר רגשית, אבל גם ערך כספי שקשה אפילו לדמיין, שזה אולי מעורר רגשות אחרים, אבל בוא ננסה להבין מה הסיפור לתלות תמונה. מסמר, חוט ותולים, מזיזים קצת ימינה, קצת שמאלה. מה הסיפור? יש חוקים? מי בכלל מחליט, אתה?
אז ככה. זה מקצוע שאם מסתכלים עליו בעין סגורה, הוא מקצוע מאוד פשוט, כי בסך הכל זה לשים מסמר על הקיר ותולים את התמונה. אבל מאחורי העבודה הזאת יש המון המון ניסיון, והניסיון הוא לא בטכניקה בלבד, אלא בביצוע ובשמירה על הרעיון של התערוכה. הרעיון של התערוכה נבנה על ידי האוצר. האוצר למעשה לא יודע לתלות תערוכה, הוא יודע להציב את התערוכה. התליין שמגיע לתליית ארוחה, הוא צריך לדבר עם האוצר ולשאול אותו איזה סיפור רוצה לספר על הקירות. כשהאומן תולה את התערוכה, הוא יוצר משפטים והפסקות בין המשפטים שמספרים או סיפור או איזשהו סוג של שיר. והשיר הזה זה שיר שמראה את מה שהאוצר רצה להראות עם העבודות של האומן. לאומן אין שום קשר לתליית ארוחה. אומן שבא לתליית ארוחה, הוא מקלקל לאוצר. כי האומן מתעסק באגו, והאוצר מתעסק בסיפור. שהאומן לא מכיר את הסיפור הזה, כי אצלו התמונות תלויות כתמונות בודדות. אפילו שהוא עושה סדרה, הוא אף פעם לא ראה את הסדרה תלויה על הקיר. וברגע שמציבים את התערוכה ותולים אותה, אז הסיפור יוצא החוצה, והוא יוצא בצורה מדויקת. שאני רואה שתליין שהוא לא מקצועי, הוא פשוט תלה, שאמרו לו לתלות, לא אמרו לו איפה ואיך, זה נראה כמו ג'יבריש. אני, בתור אחד עם המון ניסיון, יכול לזהות את הג'יבריש הזה. ויש המון עוצרים שלא יודעים לכתוב את התערוכה שהם עצרו. ועוצר שעובד איתי, הוא לא יעבוד עם אף אחד אחר. כי אני כותב את השיר כמו שהוא רוצה שיהיה כתוב.
אז מה זה אומר שהוא כותב את השיר? הוא אומר לך, אני רוצה את התמונה הזו פה, אני רוצה פה, או שהוא מניח אותה מה... איך זה עובד?
תראי, כשאני מגיע לגלריה או למוזיאון, העבודות כבר מושענות על הקיר. אוקיי, הן מושענות לא בצורה מדויקת, אבל פחות או יותר.
כן.
ואז אני שואל את האוצר, בוא תספר לי לתערוכה. תספר לי איך אתה רואה את זה, מה אתה רוצה שאנחנו נראה. ואז הוא עובר ואומר לי, את התמונה הזאת, תמונה הזאת, התמונה הזאת, זה אני רוצה שתשים אותם ביחד, עם רווח קטן יותר. עכשיו אני מלא רגע עצור. הרווח בין התמונות מאוד מאוד חשוב. אני עוצר, פעם שאלו אותי, מה התפקיד שלך? אמרתי, התפקיד שלי זה הרווחים בין התמונות. אני חוזר בחזרה. ואז הוא אומר לי, אני רוצה את התמונות האלה, את השלושה האלה אחד. אמרתי לעצור. איזה רווח אתה רוצה ביניהם? הוא אומר לי, למה? אני אומר לו, כי אם אתה שם את זה קרוב מדי, זה נהפך להיות עוד דיפתיך, עוד טריפתיך. אתה תגיד לי שאתה רוצה את זה דיפתיך, נשים את זה עד 3 סנטימטר. אם אתה רוצה את זה כשלושה עבודות שנמצאות בקבוצה אחת, זאת אומרת, זה חלק מהמשפט, הרווח צריך להיות מעל 10 סנטימטר. הוא מסתכל, אומר לי, תגיד לי, מה, שתית משהו? אמרתי, לא, אתה שתית משהו. אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. אחר כך הוא מבין על מה אני מדבר, אבל כשאני אומר לו את זה, הוא חושב שאני מדבר שטויות. ואז הוא עובר איתי, אומר לי, את הזוג הזה אני רוצה ככה, את הזה אני רוצה ככה, זה ככה הוא עובר, והוא אומר לי מה הוא רוצה. ואז אני מדייק. אני מדייק, על המילימטר אני מדייק את התליעה של העבודות. עכשיו, תליעה של עבודות, אני מדבר בצד החיצוני של זה, חייבת לעבוד על איזשהו סכמה. והסכמה היא מרכז תליעה. פעם, שאני הייתי צעיר יותר, היו תולים שקו העליון של התמונות באותו קו, או קו תחתון. זה היום ונורא. היום תולים שמרכז העבודה היא מרכז תליית התערוכה. זאת אומרת שהצופה שנכנס, יהיה לו נוח לראות את העבודות. הוא לא צריך להרים ולהוריד את הראש, הוא פשוט צריך להסתכל למרכז העבודה ולראות את העבודה.
כלומר, יש קו של גובה מהרצפה עד מרכז של כל אחת מהתמונות.
כן,
בעצם אז התמונות, כשאנחנו רואים אותם, הם כאילו לא באותו גובה, כי הרי הגדלים שלהם שונים, נכון?
נכון.
אוקיי, מה הגובה הזה? יש איזה גובה סטנדרטי?
יש גובה סטנדרטי. תלית ארוחה עם מוטי עומר, שהיה מנהל מוזיאון תל אביב, איש מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד משכיל, ותליתי עבודה, את ארוחה של הדינס בלנה רובינשטיין, אני מדבר לפני שהיה מפורסם, בוא נגיד ככה, ואז נכנס מוטי עומר, תראה, אני אמדתי את העבודות האלה, אתה תדייק את המרחק ביניהם, מרכז עבודה 1.50 מטר, והלך. הלך. אחרי שעה הוא חוזר, והוא רואה שהתערוכה תלויה. הוא אומר לי, אתה עובד לבד? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, איך עשית את זה? אמרתי לו, כי אני יודע מה שאני עושה. אחד הדברים שאני מזהה, שאני מוריד תערוכה שמישהו אחר תלה, לפי הסימנים על הקיר, אני יכול להגיד לכם מה המקצוע של התליין. חלקם הם נגרים, חלקם הם שיפוצניקים, לפי הסימנים על הקיר. שאני תולה, אני פיתחתי טכניקה, שהיא טכניקה ידידותית למשתמש. קודם כל, אין סימנים על הקיר, הקיר נשאר נקי, ואני לא משתמש בדיבלים. אני פיתחתי טכניקה שלא צריך דיבלים. עושים חורים קטנטנים של 3 מילימטר, מבריגים לתוך זה בורג של 3.5 מילימטר, אני הופך את הקיר לדיבל. דיבלים עושים נזק לקירות. שמורידים את הארוחה שאני תליתי, צריך טיפ-טיפה של גבס, ולא צריך לצבוע אחרי זה את הקירות. עכשיו, גלריה, שיש לה 10 תערוכות בשנה, אני מוריד להם 10 צביעות אני מוריד להם. זה חוסך להם המון המון כסף. וזה גם קל לעשות, כי כל בחורה בגלריה יכולה לקדוח 3 מילימטר. זה לא קדיחות, זה לא דיבלים וזה לא נזק. עכשיו, אני עובד על זה כבר הרבה מאוד שנים. הרבה מוזיאונים והרבה גלריות בארץ כבר עובדים בשיטה שלי, למרות שהיא נורא מפחידה לעבוד בלי דיבלים. יש כאלה שלא מוכנים לשמוע את זה, אבל שהם יישארו חרשים.
רגע, אז על מה תלויה התמונה? על הברגים?
טוב, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על החלק האחורי של התמונה.
נו, ברור.
לאט
רגע, קודם כל, רגע, בוא נחזור שנייה רגע לגובה. אמרת 1.5 מטר זה הגובה? וזה תמיד 1.5 מטר?
לא. כשאני תולה את ארוחה, אני מסתכל על הכל. לא רק על העוצר ולא רק על העבודות. עבודות לא מעניינות אותי למעשה. אותי מעניין האם העבודה מוצגת בצורה טובה וידידותית לצופה. כי להכאיב לצופה זה לא שווה. באמת לא שווה. כשאני מציף את התערוכה, אני מסתכל על כל החלל. אני מסתכל על גובה הקירות, על מיקום של התאורות, על חריצים בקירות, על דלתות, על רצפה, על קווים ברצפה, על תאורה שבה... אני מסתכל על כל הדברים, ואני יכול להעיר לעוצר שתמונה מסוימת שצריכה להיות ליד דלת או ליד מסך טלוויזיה, צריכה להתרחק, כי הדלת עצמה היא גם עבודה. היא עבודה שמושכת תשומת לב. את צריכה לדעת לפזר את העבודות, שהעבודות יקבלו את כל תשומת הלב, כי אנחנו רוצים שהצופה ייהנה מהתערוכה ולא יסבול. עכשיו, התלייה של מרכז עבודה, 1.50 מטר זה סטנדרט. עכשיו, כל מקום, המקומיים רוצים משהו אחר. אני אתן לך דוגמה, אני עובד עם סוטביז, סוטביז אוהבת מרכז תלייה של 1.60 מטר, שזה גבוה. ולמה? כי אצלם בגלריה יש קוקטלים, יש מסיבות, יש מלא אנשים, הם רוצים שיראו את התמונות, אז מרימים אותם קצת יותר גבוה. הלכו עכשיו לסוטביז, תראו את הרוחה, זה גבוה מדי. 1.50 מטר זה הכי נוח. עכשיו, אני עובד עם עוצרים. כל עוצר, יש לו את השיגעון שלו. אני עובד עם הדס מאור, שהיא אחד האוצרות הכי חשובות בארץ לפי דעתי. בחורה רצינית, מקצועית, היא תולה מאוד מאוד נמוך. אני אומר לה, הדס, תסתכלי על הגובה שלי, תסתכלי על הגובה שלך. בוא נמצא משהו מאוזן. 1.50 מטר זה הסטנדרט. בוא נעשה 1.40 מטר. אצלה אני תולה 1.30 מטר, שזה וואו, ממש נמוך.
זה כן. ממש להסתכל למטה.
וזה לא טוב. תראי, יש עוצר שאני הכרתי אותו, כי הוא הציג את הרוחה של תומרקין בגלריה מרי פאוזי ביפו, שזה היה, אני גרתי קרוב ליד זה. והעוצר הזה, שהוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, הוא היה תולה את התמונות, כל תמונה, לפי מה שיש בתמונה. אם יש על שיש ענן בתמונה, אז הוא תולה אותה גבוה. אם יש כיסא, הוא תולה אותו נמוך. אוקיי, אם יש אישה, הוא תולה אותה. רותי, זה מוקלט. Behave yourself.
טוב, תליין.
עכשיו, למה אני לא רציתי לספר את זה? רותי מתעקשת, כי אני תליתי לפני שבוע תערוכה בסוטביז, והבחורה, האוצרת של התערוכה, רציתי להגיד לה שיש אחד שתולה כמו משוגע, והיא אומרת לי, אני מעריצה אותו. פתאום אומרת לי, תתלה את התמונה הזו, זה שמיים, תתלה את זה גבוה. שתקתי, לא רציתי להגיד כלום, כי זה הדעה שלי. תראו, אני עבדתי עם מאיר גל. מאיר גל זה אומן ישראלי שיש לו פרופסורה בארצות הברית, והוא מרצה ומנהל של מגמת אומנות באיפשהו בארצות הברית, באיזה קולג שמתעסק באומנות. הוא הציג פה תערוכה, הוא קליגרף, הוא כותב דברים. ויצא לי לדבר איתו על נושא של תליית תערוכה. הוא אמר לי כמה דברים מאוד מאוד ברורים. גובה התליה צריך להיות ידודי לצופה. לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, שהצופה יתחבר לעבודה. דבר שני אומר, סדר התליה צריך להיות שאם מישהו עומד בחוץ ומסתכל מהדלת, הוא רואה תמונה אחת מאוד סקסית. תמונה שתמשוך אותו להיכנס פנימה. אם הוא יראה סתם קשקוש, הוא לא ייכנס. דבר שלישי, שנשים באות לגלריה, הן נכנסות ופונות ימין הולכות מסביב, או שמאל הולכות מסביב. גבר נכנס לתוך מרכז האולם, והוא סורק את כל התערוכה. אבל בשביל למשוך אותו, אתה צריך לשים תמונה סקסית. סקסטיק זה לא קשור לאירוטיקה, כן? משהו שימשוך אותו.
כן, אטרקטיבית.
זה יכול להיות מסעית או סוס.
מסעית זה מאוד סקסי.
אוקיי, עכשיו, הוא אמר לי, אבל מי שקונה אומנות זה גברים ולא נשים. אוקיי, עכשיו, את המחקר הזה עשו שתי אומניות בשנות ה-80 בארצות הברית, ובמחקר הזה מדברים על כל הדברים האלה. היום שאני מסביר לעוצר שבתליית התערוכה, הוא חייב לעבור בשש נקודות בגלריה, ולהסתכל על התערוכה בזמן התלייה. מה זאת אומרת? אני תולה תמונה אחת, אני רוצה שהעוצר יגיד לי חכה, ויעבור ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, יצא החוצה וייכנס עוד פעם. כל תמונה, אוקיי, כל תמונה שאני תולה, עכשיו, אצלי זה מנטרה, אצלי צריך לעשות את זה, ואני אומר לעוצרים, אני אומר, עצור, תצא החוצה, תחזור, תסתכל איך זה נראה. הוא יוצא, נכנס, אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, יש פה עמוד שמסתיר את העבודה, תיקח אותה קצת ימינה. שככה צריך לתלות תערוכה. עכשיו, העוצרים לא לומדים את זה. במגמות עצרות לא לומדים את הדברים האלה. אני פניתי למכללת ספיר, פניתי לאוניברסיטת בר שבע, פניתי לתיכון ביד מודרה, יש תיכון שם, מגמת אומנות מאוד חזקה. אמרתי, תזמינו אותי, אני למד אתכם דברים שלא לומדים. זה בא מניסיון של המון שנים. והם לא מוכנים, כי אין לי תואר ראשון באומנות, של אלה שמדקלמים אומנות. בוא נחזור לתליה. עכשיו, התליה עצמה היא מאוד מאוד מסובכת, כי ברגע שאנחנו הופכים את העבודה ומסתכלים מה יש מאחורית, בכל תמונה יש משהו אחר. יש חוטים שתלויים לא טוב, יש חוטים ישנים שעלולים להיקרה, יש מסגרות רופפות, יש המון המון בעיות. זה לא איך שזה נראה מבחוץ, איך נראה מאחורה. כשאני בא לתלות תערוכה, העבודות מונחות מושענות על הקיר, אני עובר, לא מסתכל מה, מסתכל מאחורה. איזה בעיות יש לי? כי אני צריך לפתור את הכל. עכשיו יש כמה שיטות. יש שיטה אחת להשתמש, על הלייסט העליון, לכל תמונה יש מסגרת מעץ מאחורי, שיש לייסט או לוח או פס עץ למעלה, שאפשר להשתמש לו כנקודת תליה עליו. יש עבודות שיש להם חוטים, אני צריך להסתכל מה האיכות של החוט, אני בודק אם החוט חזק מספיק, ואני תולה אותו על שתי ברגים ולא על בורג אחד. בורג אחד יגרום לתמונה לזוז, יש את התרוח, יזה זה ימין השמאלה, שתי ברגים על החוט נותן לזה יציבות. יש עוד דבר שאני במשך השנים הכרחתי את כל ממסגרי ישראל ובאירופה להשתמש במשולשים. מה זאת אומרת משולשים? במסגרת למעלה יש שתי משולשים. המשולש הזה נותן לו אפשרות לתלות ולהזיז את התמונה, ליישר אותה. יש במשולש שתי חורים. המשולש הזה משמש כתליית מטבחים. והחור המרכזי במשולש זה בשביל הג'מבו שמחבר את המשולש לקיר. באומנות אני לא משתמש בחור הזה, אני משתמש בשיפוע של 45 מעלות. מכל צד יש שיפוע של 45 מעלות, אז אפשר להזיז את התמונה וליישר אותה, שזה עוזר מאוד. עכשיו, המשולשים האלה הם לא רק טובים בתליה, הם טובים גם לייצב את המסגרת של הציור, הם מצמידים את העבודה לקיר, זה חזק, העבודות לא נופלות, וזה יכול להישאר עם המסגרת, כי מסגרות שנמתחות על בד, הבד מתכווץ, זה מתרחב, הוא מעוות את המסגרת. אז גם את זה צריך לדעת ליישר, צריך לדעת את זה. עכשיו, יש עוד בעיה, יש עבודות כמו של יאיר גרבוז ורפי לוי, שהם ציירו על דיקט, ושאתה מקבל עבודה על דיקט, אחרי כמה זמן היא מתחילה להתעוות, לקבל שמיניה כזאת, ואז צריך לדעת איך להצמיד אותה לקיר. עכשיו, פעם היו לוקחים ודופקים מסמר בפינה דרך המסגרת לתוך הקיר, וזה היה, זה לא היה טוב. אני פיתחתי טכניקה. מה זה פיתחתי? לא לקחתי דבר שלא קיים ועשיתי, לקחתי דבר קיים, אבל פיתחתי את האפשרות להשתמש בזה, והיום התליינים, שהם רובם הם חניכים שלי, לימדתי אותם את השיטה הזאת, וזה מצמיד את התמונה לקיר. הנה, אני למשל בשבוע הבא תולה את ארוחה במוזיאון הרצליה, עם עבודות קטנות, הם מפחדים שיגנבו אותם. עכשיו, אני הולך לתלות את זה עם נעילות מיוחדות, שאי אפשר לגנוב אותם.
מה זאת אומרת?
זה כל מיני פטנטים שאני פיתחתי.
ו?
אני אספר לך, תגנבי את התמונות. רותי, באמת. תבואי, תראי את התערוכה, ותראי שאי אפשר להזיז תמונות קטנטנות בגודל של גלויה. תמונות מאוד יקרות, שלא יגנבו אותם.
מה, אתה לא תספר?
לא, רותי, זה סודות המקצוע.
נו, תספר.
אני לא יכול לספר לך, אני צריך להראות לך את זה, רותי. זה ויזואלית, אני צריך להראות איך עושים את זה. בכל אופן, מאחורי התמונה יש המון אפשרויות, אוקיי? ואני צריך לפתור את זה. יש תמונות נורא נורא גדולות, שהברגים, אם אני עובד לפי הבורג העליון, הם נורא גבוהים. ואני צריך לראות על סולם, ולתלות זה מאוד קשה. אז אני לוקח אוזניים מיוחדות, זה מין אוזן עם אפשרות לבורג, שם את זה במרכז התמונה, שזה בגובה שלי בערך, ואז אני לא צריך לטפס על האזור, ואז אני תולה את זה לאוזניים. עכשיו, זה הפטנט, לדעת לפתור את התליה לפי היכולות.
אבל הדיוק הזה של הקו הישר, הבנתי שהיום כבר עובדים עם לייזר, נכון?
כן, אני קצת אצחק על זה. לייזר בחור מאוד נחמד.
כן,
שאלו אותי, למה אתה לא עובד עם לייזר? עכשיו, כל החניכים שלי עובדים עם לייזר. לייזר דורש חצובה, דורש להעמיד אותו, ואם המסגן עובד, שבדרך כלל הוא עובד, הפס שהוא עושה על הקיר קודם זז, הוא כל הזמן רוטט. זאת אומרת שאתה לא יכול למעשה לתלות תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה על אותו קו, ואני אומר, בוא נעשה ניסיון. לאחד שבא עם לייזר, אני בא בלי לייזר. עד שהוא מציב את הלייזר, אני כבר גמרתי לתלות את הארוחה.
עם מה אתה משתמש?
לי יש פלס. פלס
פעם.
קטן. פלס קטן באורך של 20 סנטימטר, ואני בא עם לייסט. יש לי לייסט שזה חתיכת פס של עץ ישר מאוד, שהוא משמש, הופך את הפלס לפלס גדול יותר, ואני עובד עם זה. וזה יוצא ישר בצורה קיצונית.
אז אתה אומר שכשאתה בא לתלות את העבודות, אתה בעצם מתחשב בכל מה שקיים בחדר, בחלל בעצם, בכל אביזר ובכל חומר, ולחומר, איך אמרת לי, יש אמירה. גם לאומנים יש אמירה, ואני לא מתכוונת דווקא לאמירה אומנותית, אז כשמגיע לתליית עבודות, אתה בכלל מעדיף שהם לא יהיו שם.
אז אני אספר לך. תליתי בגלריה עירונית במעלות. אני גרתי במעלות בעשר שנים האחרונות. נפחתי לו את התליין של כל הצפון. עבדתי עם כל המוזיאונים והגלריות. ותליתי בגלריה במעלות תערוכה של 36 פורטרטים של ותיקי אחד הקיבוצים בצפון. האומן רצה שאני אעשה את זה בשתי שורות, אחת מעל השנייה. ואני הסברתי, הוא לא היה. אני הסברתי לעוצר, או עוצרת במקרה הזה, שפורטרטים לא תולים אחד מעל השני. כי הצופה צריך להסתכל בעיניים של הפורטרט. ותליתי, את צריכה לדמיין אולם שלם, שורה שלמה אחת שעוקפת אותך מסביב, וכולם באותו גובה, באותו מרכז, באותו קו, עם רווח של 10 סנטימטר, והם כולם, אתה נכנס לאמצע האולם, הם כולם מסתכלים עליך. ואז אתה עובר ומסתכל פורטרט, פורטרט, ומסתכל עליך בעיניים, כי הפורטרטים, פורטרטים ישירים, המצולם מסתכל עליך בעיניים, הוא רוצה, תסתכל עליי. תראה איך אני נראה. ואתה עובר לתמונה הבאה, וגם הבחרה אומר לו, תסתכל לי בעיניים. ואתה עובר חוויה שאתה הולך להכיר את כל החברי משק הוותיקים האלה. הגיע אומן לפתיחה. אני לא הייתי בפתיחה, כי אני, כמו אלה, הסיפור על האומנים שמתביישים, אני לא מתבייש, אני מאוד גאה. הגיע אומן לפתיחה, הוא ניגש לאוצרת, הוא אומר, תגידי, מי תלה פה את התערוכה? היא אומרת, מה זה מי תלה? תלה את זה אייל. הוא אומר לה, תגידי לו ששפו, לא ראיתי דבר כזה. אז היא אמרה לו, כי זה אחד ויחיד, התליין היחידי שיודע להבין את המשמעות של תליית עבודות. עכשיו, זה קורה לי הרבה, בהרבה תערוכות שאני עושה, שאני תולה, אנשים אומרים, וואו, איך עשית את זה? לא איך צמת את הבורג.
אבל אתה מעדיף שהאומנים לא יגיעו בדרך לא כלל, יגיע. נכון? תום מרטין, למשל, היה משתלט בקלות, לא היה סיכוי גדול שהוא לא...
אז אני אספר לך על אורחת שלך שהייתה פה, שנקראת שלומית שטיינברג, שאני מכיר אותה מהתערוכה.
האוצרת ממוזיאון ישראל.
כן, היא הייתה עוזרת אוצרת אז, אני מדבר על שנים אחורה, אני הכרתי אותה בתערוכה של בני אפרת ורוני סומק בגלריית המומחה, היה צריך להציג תערוכה של תום מרטין במוזיאון ישראל, הנה הפכה להיות האוצרת, ואז אמרתי לה, אני אגלה לך איך לעבוד עם תום מרטין, שהוא לא ישפיל אותך ולא יעליב אותך, ואמרתי לה בדיוק מה לעשות. עכשיו, אני הייתי מרגל, אני ישבתי עם תום מרטין באות, הוא אומר לי, תגיד לי איך... איך שולמית יודעת לעבוד בצורה כזאת מדויקת? אני סיפרתי לה שהוא אמר לי שהיא עובדת בצורה מדויקת. הוא נורא העריך אותה אחרי זה, כן. כי אמרה לו בדיוק מה שאני אמרתי לה. כי אם לא הייתה נופלת למלכודת של תום מרטין. בתקופה שאני הייתי עם בני אפרת, היה לו תערוכה מאוד גדולה של 4 אומנים ישראלים. במורקה זה נקרא, זה מוזיאון לאומנות מודרנית באנטוורפן. עכשיו הוא גר באנטוורפן. היינו הולכים ברגל למוזיאון. והוא יזם תערוכה של 4 אומנים ישראלים. אוסוולדו רומברג, בוקי שוורץ ומיכאל גיטלין ובני אפרת. ובני אפרת, בגלל שהוא היה מקומי, הוא בחר את המקום הכי טוב, ולפי החשיבות של הבן אדם, למשל אוסוולדו רומברג, שהוא היה פחות חשוב, שם אותו בקומה העליונה בחדר קטן. עכשיו, במוזיאון יש מעלית, בשביל לעלות לקומה העליונה, את לאוסוולדו רומברג. אוסוולדו רומברג הבין שבמעלית יש טלפון עם קו חוץ, הוא שם כיסא במעלית, וכל זמן תליית התערוכה הזה לקח שבוע, כן, שם עובדים הרבה יותר לאט, הוא ישב במעלית ודיבר עם כל העולם, וסיפר למה תערוכה באנטוורפן, תערוכה גדולה, הוא קידם את עצמו. עכשיו, אנחנו צחקנו עליו. בוקי שוורץ לא, אבל עם מיכאל גיטלין, שאחר כך אני עבדתי איתו על עוד דברים, או יחסית הוא צעיר מהקבוצה הזאת, אז ישבנו וצחקנו על אוסוולדו, אבל זו תופעה שנורא מוכרת, לעבוד עם אומנים בתלייה של תערוכה, האומן מקבל את כל החשיפה, את כל הכבוד, מהאוצרים, מהמוזיאון, כי ככה צריך להיות. אני אספר לך מה קרה בגלריה בהולנד. באלמירה בהולנד, שזה עיירה קטנה שנמצאת באזורים המיובשים של הולנד, הזמינו את בני לעשות תערוכה, זה עיירה קטנה, יש להם שם גלריה של העיירה הקטנה, הוא עשה עבודה שמתעסקת בחומרים של מחזור, הוא מילא את כל הגלריה בפיסות מתכת שהיו במכשיר של מחזור, זה היה מין חצץ גדול, שזה איכשהו מחבר את זה לזן, במרכז הזה עומד איזשהו אובייקט, שנראה כמו קריסטלים אבל ממתכת, ומציבים את התערוכה, אני לא עבדתי איתו אז, אני הייתי בארץ, מגיע המשטח עם הקטלוגים, ואומרים החבר'ה, בני, יש קפה, בוא לקפה, הוא אומר, אני מיד מגיע, הוא מגיע לכוס קפה, הם מריחים ריח של השן, יוצאים החוצה, כל המשטח עם הקטלוגים באש, ואומרים לו, בני, מה קרה? הוא אומר, אני שרפתי את זה. אומרים לו, בני, למה שרפת את זה? כי הוא אומר, כי הגרפיקה יכניס דברים שאני לא רציתי לקטלוג. את צריכה להבין, אומן שבא להציג, והוא מוזמן על ידי המוזיאון, המוזיאון או הגלריה זה שבועים שלו, ותום מרטין יודע לנצל את זה עד הסוף.
ואתה לא אוהב את זה.
אני לא אוהב את זה.
עכשיו, בתערוכה הזאת של הרביעייה הזאת, אז יש שם 4 אומנים, לא רק אחד. כן. אז זה בכלל נראה לי בית משוגעים אחד גדול.
בית משוגעים אחד
איך
גדול.
איך אתה מסתדר עם זה?
אבל בני ניצח על כל 3 אומנים אחרים. הוא היה מחובר למנהל של המוזיאון, שהוא מאוד מוכר בארץ, ואחר כך התברר שהוא עבריין אומנות. הוא לקח מאומנים אומנות ולא החזיר להם את הכסף, ובני היה לו שליטה על כל החבר'ה האלה.
אבל הם גם גנבו ממנו, לא?
בוקי שוורץ ומיכאל גיטלין ובני היו שותפים בלופט בניו יורק. ובוקי לקח מבני רעיונות. רעיונות חכמים שבני עשה, הוא עשה אותם בצורה טיפשה. כמובן שעשר שנים אחרי זה. בני אומר לי, תסתכל את העבודה הזאת שהוא עשה, זו עבודה שאני עשיתי. ועבודות שבוקי קיבל להם חוות דעת מאוד טובה. אני הייתי אצל בני באנטוורפן. הגענו לחנות שמוכרת חלקים פנימיים של הגוף. זה לרופאים, כל החלקים mm-hmm. הפנימיים מפלסטיק, והוא ראה שם עוברים. עוברים מגודל כזה עד גודל כזה.
אף אחד לא רואה את זה ברדיו, אייל.
חשבתי, נכון. הוא ראה שם בחנות עוברים מפלסטיק, בגדלים של מ-20 סנטימטר עד 30 סנטימטר, של כל מצב גדילה של עובר, ועלה לו רעיון. הוא רצה לעשות תערוכה, עכשיו הוא מספר לי, הוא עוד לא זמן לתערוכה, הוא עוד מספר לי מה הוא הולך לעשות. הוא רוצה לפתוח בקיר חורים, איפה שהבלוקים, רוצה לפתוח חורים, ולשים את העוברים בתוך החורים. זו עבודה מאוד חזקה. והוא מספר לי את זה, למה הוא מספר לי? כי הוא רוצה לשמוע מה דעתי על העבודה הזאת. והוא מספר את זה לעוד כמה שנים, ושנה אחרי זה מישהו עושה את העבודה הזאת. ואז הוא אומר לי, גנבו לי את העבודה. אמרתי לו, בטח גנבו לך, אתה מספר לכולם, אתה לא עושה אותה. הזמינו את בני אפרת לביאנה לבן הוד. והעבודה שהוא רצה לעשות, זה לעשות מכלאה, שנראית כמו המכלאה בקרקס של הנמרים שמופיעים, ובתוכה להכניס עגלים, שהצבע הטבעי שלהם הוא חום בהיר, ולצייר עליהם פסים שנראים כמו טיגריסים. שהם הסתובבו בתוך הכלוב הזה, כאילו הם בקרקס, אבל למעשה הטיגריסים, זה למעשה האוכל של הטיגריסים. והעבודה הזאת גם כן לא קיבלה אישור לביצוע, כי היה המון דברים שהגבילו בגלל שזה חיות.
נכון, זה...
הייתה עבודה של הדבורים בגלריית המומחה. זה הגיע עד הכנסת. איך אפשר להשתמש בדבורים שמתים למטרת אומנות? הוא רק לא ידע שהדבורים האלה זה לא דבורים, זה צרעות, שהאורך חיים שלהם הוא חודש. ואחרי חודש הם מתים, כל הרצפה הייתה מלאה בדבורים מתות, שזה אורך החיים שלהם, אף אחד לא יתחזר אליהם.
אז גם כשלכאורה אתה תולה את העבודות ועוסק בצד טכני בעיקר, אי אפשר להוציא מהמשוואה את האומן, שגם לגבי זה עדיין מאלץ אותך להיות עם הוא במגע, אז זה מצריך גם תכונות אופי מסוימות?
תראי, בגלל שאני אסיסטנט, הייתי אסיסטנט הרבה מאוד שנים, בזמן זה שאני גם תליתי וגם זה, אז אני יודע לעבוד עם אומנים. כשמגיע אומן לתלות ארוחה שלו, אני לא משתלט עליו. אני הולך להקשיב לו, ואני הולך לעשות את זה בדרך הכי טובה שהאומן רוצה. זה אסיסטנטיות. אבל אם אני תולט ארוחה שהאומן לא נמצא, אני למעשה האסיסטנט של האוצר, אבל האוצר לא יודע, אני יודע. את יודעת, היה צורת מוקרן, מצולם סרט עם אבי נשר. הסרט מתעסק בקשר בין התליין לבין האוצר. הוא כבר קבע את השמות של האנשים, התקשרה אליי מישהי מהפקה, כי דורון לוריה, שהוא מכיר אותי מהמוזיאון, הוא הפנה את האחראית שם על הזו, שידברו איתי, יזמינו אותי לעזור להם, על המערכת יחסים בין האוצר לבין התליין. כי זה לא סתם תליין, זה לא סתם איש טכני שתולה. אוקיי, זה אחד שהעוצר נשען עליו, ומצד שני, התליין תומך בעוצר. זה כמו הקרית וסק האגרוף, זה בדיוק אותו דבר. צריך להיות בעל אופי מאוד מאוד מיוחד, זה גם לעבוד במונים.
סבלנות.
המון סבלנות.
אני מבינה שיש תליינים שאין להם סבלנות.
הנה, התליין של מוזיאון תל אביב, היום לא, לפני שנים אחורה, שהוא בחור בעל מקצוע, הוא ממסגר, עד היום ממסגר במוזיאון, לא היה לו סבלנות לאומנים, ולא היה סבלנות לאוצרים. הוא רצה לבוא, ורק לתלות אותם. לא להתעסק איתם, אין לו סבלנות. ואני, מבחינת סבלנות, אני כמו פיל, אני גדול, עם המון המון סבלנות. הזמינו אותי להיות מנהל ההקמה של הביאנל בביתן הישראלי. כי לא היה למנהל של ההקמה.
בוונציה. שנת 1999.
היה האוצר גדעון אפרת, ולא נתנו לי הזדמנות להבין במה בדיוק מדובר. אמרתי, אני אגיע לשם, אני כבר אפתור את הבעיות. והגעתי והיה חתיכת בעיות. זה לא היה פשוט, כי המשתתפים בביאנלה, מבחינתם ישראל, היו ארבעה. קודם כל, היה לי האוצר, הוא הגדיר את עצמו כהאוצר היוצר, שזה בעיה, כי הוא אומן, אבל הוא שולט על כל הדבר הזה. השני היה ישוע נוינשטיין, שהוא קטן עם אגו מאוד גדול, והשלישי היה אורי צייג, שהוא היה כוכב עולה, שהוא כמו כוכב עולה, הוא גם נפל מהר, והרביעי היה גרוסמן, הסופר. הסופר לא היה צריך להיות שם, הוא היה כל יום היה צריך לשלוח בפקס עמוד של ספר, והכנו לו מקום שכל יום תולים דף בספר, בסוף הביאנלה היה שם הסיפור. עכשיו, אני צריך לעבוד עם שלושה אנשים עם אגו מאוד גדול, וכל אחד מנסה להשתלט על השני, כי כמו שאמרתי לך, שבני אפרת אמר לי שתערוכה קבוצתית זה מלחמה. אתה צריך להילחם על המקום שלך ולהיות הכי בולט. עכשיו, העוצר היוצר רצה להיות הכי בולט. ישוע נוינשטיין הוא הכי בולט, אז הוא רצה להיות גם בולט. אורי צייג היה סמרטוט של המלווה שלו, למשווקת שלו, והיה שם מלחמה. ואני הייתי צריך ללכת בין הטיפות.
למה? למה זה צריך להשפיע בכלל על התלייה של התמונות?
זה לא תמונות, זה פרויקט. זה היו שם מנופים, היו פיגומים, צבענו את הקירות בפיח שחור, הייתה רצפה מזכוכית. את יודעת איזה בעיות היו לי שם, שכמובן פה הכל היה מוכן על הנייר, אבל פיזית הכל הייתי צריך על המקום לפתור, הכל.
אז זהו, אז מעשה התלייה עצמו, כשאנחנו מדברים על תלייה, התכנון, ההתאמה של האופן שבו אתה תולה לגודל של העבודה ולכל התנאים שציינת, נעשה במקום או שיש ביקור מקדים ואז ביקור ביצוע?
תליין, לא צריך לעשות ביקור מוקדם. אך ורק במקרה, למשל, אני תליתי אצל דורון סבג תמונה של שמונה אנשים בקושי הרימו אותה. שתביני כמה שהיא גדולה. תמונה של אומן סיני. והיה צריך לתות את זה על קיר גבס. כל תליין אומר לו עצור, צריך לעשות, לפתוח את הקיר, להכין תשתית שאפשר לתלות משהו גבוה. אני אמרתי לעוצרת שלו, בואי תראי לי את התמונה, נסענו לאשדוד לראות את התמונה, ואמרתי לה, אין בעיה, תכיני לי שתי חתיכות עץ, אני תולה את החתיכות עץ, ועליהם אני תולה את העבודה. תליתי ולפני כמה שבועות הורידו אותה, אחרי יותר מ-10 שנים שהיא תלויה שם, על קיר גבס בלי דיבלים. את צריכה להבין שאני פותר את הבעיה, אני לוקח סיכון, כי קורים לפעמים תקלות. אבל שתליין בא לתלות ארוחה, הוא לא צריך לבוא לפני זה, רק אם יש מקרים מאוד...
אז הכל קורה במקום?
הכל קורה במקום.
וכמה זמן זה אורך?
זה תלוי, עוד פעם, כמה שהתליין מקצועי. יש תליינים שחייבים לפגוש את העבודות לפני זה, ולדעת איך להתמודד. אלה שמשתמשים בדיבלים, הם מפחדים. תליין, אסור לו לפחד. תראי, אני תליתי במוזיאון תל אביב את ארוחה של רותקו, שזה אומן מאוד מוכר, שהעבודה הכי זולה, את יושבת? עבודה הכי זולה, 17 מיליון, הכי זולה, 17 מיליון דולר. היו שם 12 עבודות. אל תעשי את החשבון, זה המון כסף. עם כל עבודה, הגיע בעל העבודה, לראות שנעשים הדברים בצורה נכונה. אף אחד לא היה מוכן לתלות. מוטי עומר הזמין אותי, אמר לי, אתה חייב לבוא, אין לי מי שיתלה, אף אחד לא רוצה לגוע בזה. מלא אנשים מסביב, אוקיי? אני הולך וטק, טק, 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 תולה את כל התערוכות. מוטי מגל אומר, תגיד לי, איך אתה כזה רגוע? אמרתי לו, מוטי, זה אני, זה האופי שלי.
אבל אתה אומר מלא אנשים מסביב, אבל סיפרת לי שתוך כדי התלייה, אסור לדבר איתך.
כן.
למה?
אני דיסלקט, זה כמו שאומר, אני אלכוהוליסט. אני דיסלקט מאוד קשה. אני בכל מילה של 4 אותיות עושה 5 גיאות. אוקיי? אני כותב עם המון שגיאות, אני לא כותב הרבה, אני לא יודע לקרוא אנגלית, אני לא יודע מתמטיקה, אני כמעט לא יודע כלום. אני גדלתי בקיבוץ בתור ילד מפגר. שלחו אותי לכל מיני מוסדות, וכל המוסדות האלה אני הגעתי לחשבון, ולא לא הסתדר. עכשיו, בגלל שאני דיסלקט, כל רעש שיש לי מסביב, זה מקלקל לי את המחשבה. אני, בזמן שאני תולה, אני כל הזמן מחזיק מספרים בראש. וברגע שמישהו שואל אותי משהו, הכל מתפרק לי בראש, אני צריך עוד פעם להכין את המספרים האלה. עכשיו, כשאני עובד במוזיאון, יש לי תמיד עזרה של סבלים. אני לא מרים תמונות, רק התמונות הקטנות, אבל הם ככה עובדים במוזיאון. והסבלים שמכירים אותי מתליות הקודמות, הם יודעים שאסור, ברגע שאני מתחיל למדוד את הקיר, אסור לדבר איתי, כי זה מבלבל אותי, זה מפריע לי. אם אני באמצע תלייה, ומישהי נכנס לאולם ושואל אותי משהו, אותה תמונה שאני תולה, תהיה תלועה לא טוב.
אז אתה כאמור תליין תמונות בחללים שונים למטרות שונות, ויש כמובן הבדל בין תליות יצירות במוזיאון תל אביב, לתליה בגלריה, לתליה בבנק כלשהו, או תליה אצל מישהו פרטי בבית.
בבתים פרטיים, התלייה, חוץ ממה שקורה מאחורי התמונה, שלמעשה זו אותם בעיות, התלייה צריכה להתחשב בבית עצמו. הבית עצמו הוא לא ריק, זה לא גלריה. יש בו כיסאות, ספות, מיטות, חלונות, טלוויזיה. עבודות בבית פרטי, אני חייב קודם כל להסתכל על הקירות, להסתכל מה יש מסביב, לראות את גובה האובייקטים. אני צריך לעבוד עם האובייקטים שקיימים. כל תלייה יש את הסיפור של הקיר והדברים שקרובים אליה. יש טלוויזיות, יש חלונות, יש דלתות, יש מעבר צער, יש המון המון סיבות. עכשיו, אני צריך לתלות שזה גם ייראה טוב, גם ייראה אינטליגנטי, וגם לא יהפך להיות מפגע בטיחותי. העניין של מפגע בטיחותי הוא מאוד מאוד חשוב. בבתים פרטיים, אתן לך דוגמה, יש לי מישהי מאוד מוכרת, משפחה מאוד עשירה, שנולדו לה תאומים, ובאתי ותליתי בחדר של ילדים תמונות. כל חצי שנה הזמין אותי להרים את התמונות, כי הילדים התחילו לעמוד, לקפוץ, לרוץ, ועד שהם הפכו להיות גדולים, הורדנו את זה בחזק, הם ידעו שכבר לא נוגעים בתמונות. עכשיו, בכל בית אותו סיפור, למשל חדר שינה, האנשים נורא רגילים לתלות מעל הראש של המיטה, לתלות תמונה. ואני אומר פה, חבר'ה, בואו נעצור רגע. צריך להתחשב מה תולים בחדר שינה. זה הדבר האחרון שרואים, או באמצע, או לקראת שנרדמים. אוקיי, וצריך לדעת שהתמונות צריכות מאוד רגועות, לא דומיננטיות, לא חזקות בצבע, מאוד רגועות, זה חדר שינה. ותדעי לך, המון זוגות מודות לי, שלא תליתי להם מעל המיטה, את מלחמת השברים של, של מי זה משנה. אוקיי, כי צריך להיות משהו מאוד רגוע.
ותליות מוזיאליות, במה תליות מוזיאליות שונות מכל תליה אחרת?
תראי, התליה המוזיאלית חייבת להיות תליה מאוד מדויקת ומאוד צמודה לקיר. לא תולים עם חוטים במוזיאון כי זה נראה יום ונורא. שאת מסתובבת ואת עומדת בצד התמונה, את רואה שזה תלוי עם חוט, זה נראה לא טוב, זה חייב להיות צמוד.
כן.
ניתן לך דוגמה, הייתי בשוויץ, בגלריה העירונית של ציריך, והלכתי לתערוכה של מונה, שמצייר גנים, אולם עם ארבע תמונות ענקיות, בכל צד את נכנסת, את כאילו עומד באמצע הגן. עמדתי, התרגשתי, ואז הלכתי לראות איך תלו את זה, ואני חטפתי חום. אני לרגע רציתי לעלות להנהלה ולהגיד להם שככה לא תולים אמנות. קודם כל, הרווח בין התמונה לקירה הגדול, שרואים את התלייה, וזה היה גרוע. עכשיו, זה המקצוע שלי. תבינה, שאני בא לתערוכות, אני קודם כל מסתכל לגובה, ועל איך תלו את זה. ואני רואה תערוכות בכל מיני מקומות בעולם, אני חוטף חום.
מה אתה אומר?
הם פשוט לא תולים את זה טוב, הם לא יודעים לתלות. עד היום, כל מיני תערוכות שתולים פה בארץ, בכל מיני מתנסים וזה וזה, וזה היום ונורא.
אז מה, כשאתה הולך לתערוכות במוזיאונים, אתה מצליח ליהנות בכלל, או שאתה תמיד לא יכול שלא להציץ לאחור?
תראי, אני לא נהנה כבר מתערוכות כי זה עבודה שלי. אני נמצא במוזיאונים ואני נמצא בגלריות. אני כבר לא נהנה כל כך מאומנות. זה משעמם אותי, אוקיי? אני מבין באומנות, אני מבין את האומן, אני מבין את השפה שלו, והרבה מתערוכות נורא משעממות. נורא משעממות. אבל כשאני הולך, אני מסתכל על הכל קודם כל. איך שזה מוצג בכל העולם, איך זה מוצג לצופה, ואיך זה תלוי. רוב התליינים לא יודעים לתלות תמונות.
אז אני רוצה שוב עדיין להבין את עניין התלייה הביתית, כי אני תוהה למה בכלל צריך תליין בבית.
תראי, תלייה של אומנות, אני נורא דואג לעשות נזק לקירות, כי בעוד 5 שנים יוריד את התמונה, ואז יש חור ענק מאחורנית, אז אני דואג לא לעשות. אני משתמש בשיטת תלייה שלי, שזה חור קטן של 3 מילימטר, ובורג שנכנס, שמורידים יש חור קטן, נורא קל לתקן את זה, אפשר להוריד את התמונה ולא רואים. בקירות גבס אני משתמש באותה שיטה, אבל בלי דיבלים. אני פשוט מבריג את הבורג בצורה שאחרים לא מבריגים אותה. אני רוצה לדאוג שאם רוצים להוריד, לא צריך לתקן את כל הבית. עכשיו, כשאני תולה בבתים, אני נורא מתחשב במיקום של העבודה. ואני אספר לך סיפור קצר. הייתי בית של מישהו, אני עושה הפסקה כי הוא מאוד עשיר ואני לא, אז אני תמיד מוריד את הראש רגע ומכבד את העושר שלו. והוא רצה, רותי, אל תפריע לי. הוא רצה לתלות תמונה של מרלין מנרו בתוך האמבטיה. עומדת, יושבת, אני כבר לא זוכר. צילום, אבל זה $15,000, כי צילומים, יש סדרות של 10-20 ומוכרים את זה בהרבה מאוד. והוא רוצה לתלות את זה בחדר אמבטיה שלו, מעל אמבטיה, שהאמבטיה עצמה בפני עצמה היא אובייקט מאוד יפה. אז אני אומר, תשמע, אם אני אתלה לך את זה פה, אחרי שבוע, התמונה תתקלקל מהעדים שיעלו מהאמבטיה. אז הוא אומר לי, מה את צריך לעשות? אמרתי לו, תלך לחברה שעושה זכוכית כפולה, שזה בדרך כלל 2 זכוכיות, וביניהם יש גז מיוחד, ואמרתי לו, תכניסו את התמונה לתוך הזכוכית הזאת, אל תשימו את הגז, שזה יהיה אטום לגמרי. ואז התמונה. אחרי חודש הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, מצאתי בהולנד, עשו לי את זה, זה חוזר, אני רוצה שתבוא לתלות. ובאתי ותליתי לו את זה. הוא אומר לי, תשמע, תודה רבה, אתה הצלת את העבודה.
ומאז הוא מתרחץ עם מרילין מונרו באמבטיה.
עם חיוך קטן, כי זה לא עלה לו הרבה. עכשיו, יש לי הרבה סיפורים כאלה. הרבה מאוד סיפורים. למשל, תליתי אצל משפחת ברק, אצל נילי פריאל. היא הזמינה אותי לתלות אצלה בבית. הוא היה אז שר הביטחון. קודם כל, ההבטחה לא נתנה לי להיכנס. אני נכה בא עם ארגז כלים, עם מקדחה שנראית כמו אקדח. הייתי צריך להפעיל את המקדחה, לראות שאין אקדח בפנים.
וואו.
ואז הוא אומר, האיש ביטחון, אני חייב להיות אתכם כל הזמן. נילי אומרת לו, תשמע, אנחנו יושבים ומדברים, וכן היא תולה, לוקח לי 10 דקות, ואז שעתיים אנחנו יושבים ומדברים על אומנות. והיא מתחננת, עזוב אותנו, אני מכירה אותו, הוא כבר תלה. הוא אומר, לא, אני חייב. אמרתי לו, אומרת לו, שב מאחורי הדלת. הוא יצא החוצה. עכשיו היא אומרת, תראה, יש לי פה 5 תמונות. אני לא יודעת מה זה, זה קשקושים. אז אמרתי לה, בואי אני אסביר לך, זה נורא פשוט. לקחת את התמונה הראשונה, ואמרתי לה, מה את רואה פה? היא אומרת, אני רואה כפר קטן יווני על איזה, ליד הים. יופי, תסתכלי על התמונה הבאה, מה את רואה? אני אומרת, אני רואה מין כתמים לבנים כאלה על רגע. אמרתי לה, זה הכפר שמישהו שלא יודע לצייר, הוא עושה את הכפר בצורה מופשטת. ואז אני אומר לו, את רואה את התמונה הבאה? היא אומרת לי, הבנתי, זה המופשט. אמרתי, אתה יודע מה? בשתי שניות הסברתי לי מה זה מופשט.
אז עשית להרצאה באומנות.
יפה.
אז אם רגע נחזור לצילום הזה של מרילין מונרו, שאותו אדם רצה לתלות בחדר האמבטיה שלו, שהוא צילום יקר מאוד. למעשה, מאחר שמדובר ביצירות יקרות ערך, כל הטיפול בהם, כולל התליה, כמובן מצריך איש מקצוע, כלומר, רובנו נתלה את הליטוגרפיות שלנו בעצמנו, אבל כשמדובר ביצירות מקור, יצירות מופת לא פעם, איך אגב התחושה שלך לגעת, בוא נזכור שבמוזיאון אסור לגעת ביצירות, וטוב שכך, אבל לגעת במסגרת ולהפוך ולתלות ציור כזה?
משפחת אריסון, שאני עובד אתם הרבה שנים עם שירי ועם הבנים שלה ועם לא משנה. הוזמנתי לתלות בבית של טד אריסון, זיכרונו לברכה, על ידי אם הבית, הוא לא היה שם. ב3 שעות תליתי 500 מיליון דולר על הקירות. ב3 שעות, 500 מיליון דולר. עכשיו, כל תלייה הייתה תלייה מאוד מיוחדת, כי חלק מהתמונות תלויות על מראה, שאין אפשרות לתלות אותם לקיר, צריך לעשות משהו לפתור את זה. כל תמונה הייתה בעיה בפני עצמה. עובר חודש, היא מתקשרת והיא אומרת לי, אייל, מודליאני נפל. עכשיו, אני יושב בבית, מיד לקחתי את הארגז כלים על האופניים, מיד נסעתי אליה, ואני מסתכל, ואכן, המודליאני נפל. אני מסתכל, לא נפגע המודליאני, כי בדרך כלל תמונה שנופלת, היא נופלת ישר צמוד לקיר. מי שנפגע זה המסגרת. ולא היה נזק. ואני מסתכל מאחורית, והחוט נקרא. עכשיו אני מסתכל, זה חוט שאני שמתי, זה חוט שיכול להחזיק 100 קילו. התמונה שוקלת 4 קילו. ואני מסתכל ואני רואה שמישהו שיחק בחוטים. ואני שואלת, תגידי, מישהו פה שיחק בחוטים? באמת כן, היו פה אנשים מהזקה. כל תמונה מחוברת להזקה. בשביל ההזקה שנמצאת ליד התמונה, שתיגע בהזקה בקיר, צריך לפתוח ולסגור את החוט עד שזה מתאים. בדרך כלל אני צריך להיות שם בזמן שהם עושים. אני לא הייתי, אז האיש של הזקה שיחק בחוט, והוא פשוט שבר את החוט, וזה נפל. ואמרתי, תסתכלי, את רואה, זה לא קשירה שלי. לא יצא מזה כלום, אבל את צריכה להבין שאני בתור תליין, אני נושא אחריות מאוד כבדה על תליעה של דברים, ואני תולה דברים יקרים בבתים שאנשים מאוד עשירים.
אבל זה גם מרגש אותך שאתה קרוב למודליאני, או שאתה לא חושב על זה באותו
רגע? בטח, בטח מרגש. בטח מרגש. הנה, תליתי אצל זוג במגדל ארלוזרוב החדש. תליתי עבודה מאוד מורכבת שהם קנו אותה בחוץ לארץ, עבודה שצריכה להסתובב מאוד מאוד לאט, היא צריכה להיות צמודה לקיר, המנגנון נמצא בתוך הקיר, וזה נורא קשה לתלות דברים כאלה. והם העמידו בסלון עבודה של ג'וזף קונץ, הכלב שזה נראה כמו מבלונים, שנראה, אבל זה עשוי ממתכת, לא מאיזהו. עכשיו, שאני רואה דבר כזה, שזה ג'וזף קונץ, זה לא איזה פשפש, תבינה? וזה נורא מרגש, לפגוש כן. עבודות כאלה. למשל, אני בתקופה שהסתובבתי באירופה עם אופנוע, את זוכרת שברחתי מתומרקין, הגעתי לבלבאו. בלבאו בספרד, יש שם את הגוגנם של בלבאו. עכשיו, אני בא עם האופנוע, עם השק שנה, עם העול מאחור, ואני עומד ואני רואה כלב של ג'וזף קונץ בכניסה, כלב ענק שעשוי מגינה. עמדתי, מדהים, וזה וזה, עליתי על אופנוע ונסעתי, כי כל הציוד היה. שעתיים אחרי זה אני עוצר בקמפינג, ניגש אליי אחד, אומר לי, היית בבלבאו? אני אומר לו, כן. היית בגוגנה? אני אומר לו, כן, איך אתה יודע? נו, אומר, ואיך, מה דעתך על התערוכה? אמרתי לו, איזו תערוכה? הוא אומר, יש שם תערוכה של הרלי דיווידסון, ואני לא ידעתי.
תשמע, אז אתה אומר שאתה ככה מסתובב בבתים של אנשים מאוד מאוד עשירים, שמה שצריך לתלות שם זה יצירות יקרות ערך. אתה מוזמן למשל לתלות בבית אמו של אחד הלקוחות שלך, איש עסקים ישראלי מאוד 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 עמיד. אתה מגיע לדירתה.
הבן בנה לאמא שלו ליד הבית שלו ביקתה.
ביקתה.
שזה וילה קטנה, אוקיי? עכשיו, האישה הזאת, שהיא אישה מאוד מבוגרת, שהיא כבר מזמן נפטרה כמובן, העבודות אצלה בבית היו עבודות שהיא קיבלה פיזית מאומנים כמו פיקאסו וכל החבר'ה, כי היא נולדה בתחילת המאה הקודמת. ותליתי שם המון עבודות מאוד יקרות. הבית היה לקראת סיום בנייה, זאת אומרת, אני פגשתי גם את הכספות וגם את כל הדברים האלה. וחודש וחצי אחרי זה, הבית התרוקן בגניבה. גנבו את כל העבודות. ואני נורא התפלאתי שהמשטרה לא מתקשרת אליי.
כי אתה החשוד המיידי.
נכון. ולאט לאט עשיתי אחד ועוד אחד, יצא לי שבע דרך אגב, והבנתי שהיה פה תרגיל של ביטוח. אם מישהו לא רוצה למכור עבודה או להתעסק בזה, הוא מודה שעבודה נגנבה, הוא מקבל את הכסף. עכשיו, זה הערכה שלי, זה לא האשמה קיצונית. עדי קייזמן, שהוא היה בן זוג של אופרה שטראוס, הוא נורא הכניס אומנות בחיים שלה. אופרה נסע לברזיל במה שקשור לקפה, ובדרך חזרה הוא רצה להפתיע אותה עם עבודה של ציבי גבע. עבודה שזה דיפתיך נורא גדול של שני חלקים, ואני בא לתלות אותה, ואני רואה ששליש מהעבודה מוסתר על ידי הספה. זה בבית שלהם. אמרתי לו, עדי, אני לא תולה את זה. אתה מסתיר שליש מהעבודה, לא תולים ככה. או שרואים, או שלא תולים. הוא אומר לי, אבל אני משלם לך. אמרתי לו, אני אחוז לך מספר שתשלם לה, היא תעשה מה שאתה רוצה. אני לא עושה דברים, כי אני מייצג את האומן. הוא אומר, אתה יודע מה אתה צודק. הורדתי את העבודה למרטף, אני יוצא ממנו, אני מתקשר לציבי גב. אני אומר, ציבי, דפקתי לך מכרה של 80 אלף דולר. והוא מתחיל לצוק עליי, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אסור לך וזה וזה, והוא מנתק את הטלפון. אני אמרתי לעצמי, אני עושה, זאת היושרה שלי. שתי דקות אחרי זה הוא מתקשר אליי בחזרה. ציבי אומר לי, תודה מה? תודה רבה. תודה רבה. אתה לא יודע כמה שאתה צודק.
שכיבדת את העבודה שלו.
כי אני אמרתי לו, אני מכבד את האומנות, אני מכבד את האומן לפני שאני מכבד את החשבון בנק שלי.
אז הדיסקרטיות שנדרשת ממך, הסודיות, האמינות, היושרה, מלווים אותך גם למוסדות כמו בנקים או חברות הייטק, ואפילו במוסד. קודם כל, אני סתם סקרנית. למה במוסד צריך יצירות אומנות כאלה שזקוקות לתליין מקצועי?
כי זה לא תליינות, אלא? זה סוג של פסיכולוג שתקשור לאומנות.
כלומר?
היה איש ותיק במוסד, בחור איש מאוד מאוד נחמד, הוא כבר מזמן נפטר. מאוד איש חמוד עם עיניים כחולות. כשאני אומר עיניים כחולות, אז תביני מה הוא עשה. והוא התחיל ליצור קשר עם אומנים, וביקש מהם לתרום אומנות למרכז של המוסד. עכשיו, יש להם שם פארק שלם של אומנות. כל הבניין, שבניין רק מלא באומנות.
למה?
תרבות, תרבות. עכשיו, אני עמדתי שם פסל שהוא קיבל מתומרקין, פסל מאוד גדול שנקרא שיבת עמודי החוכמה, כמו שאני אומר, יש שם שבעה עמודים. ואני התחלתי להגיע כל שנה בשביל לתת להם חוות דעת על ההחזקה שלה, זה עובד, לקחו אותי סיבוב, שאני גם אסביר להם איך תחזק עבודות שהתפרקו, התקלקלו. ומאז אני כל שנה מגיע לשם לסיור, ואני נותן, כי לי אסור לעבוד שם. יש להם צוות מורשה, מוסד שיכול לעבוד.
תגיד, זה מפחיד אותך? יש בכלל משהו שמפחיד בעבודה הזאת?
מי שפחדן לא יכול להיות תליין. זה חוק. כי מי שפחדן, הוא עושה כל כך בדברים בקיר בשביל לפחד שזה לא ייפול, ואחר כך נופל לו בגלל משהו אחר. אני לא מפחד. כי אני בטוח...
לא מפחד שיפול?
אני בטוח במקצועיות שלי.
איך אתה בודק, או על סמך מה אתה בטוח שזה תלוי היטב?
כי קודם כל אני לוקח את העבודה ואני מרים אותה בעדינות עם הידיים ואני מזהה את המשקל שלה. ואז אני בודק את סוג האלמנט שנמצא מאחורי התמונה. אם אני לא סומך עליו, אני מייצר אלמנט שאני כן סומך עליו. ואז אני מבריק את הבורג לקיר, אני לא עובד עם מברגות, כי אני צריך להרגיש ממה הקיר עשוי. אפילו קיר גבס יכול להיות קיר כפול, הוא יכול, למשל בסוטביז, שהם עשו את השיפוץ במקום, אמרתי להם, תבנו את הקיר גבס שמאחוריו יש דיקט, שעל להבריק דרך הגבס לדיקט, אז לא צריך דיבלים, ואז לא צריך לצבוע, כי יש חורים קטנים.
לא, אבל איך אתה בטוח שעכשיו זה תלוי ולא ייפול? מה, איך זהו. אתה בודק את עצמך?
יפה, את אומרת דבר מאוד נכון. ברגע שאני גומר לתלות העבודה, אני מלטף את העבודה משני הצדדים, למעשה אני מושך אותה כלפי מטה. מושך אותה בעדינות, לראות, אני מכפיל את המשקל פי שלוש, וקרה לי פעם אחת שעשיתי את זה, וטק, החוט נקרא. ואז אני מוריד, מחליט, לא, בגלל זה אני בודק. פעם אחת לא בדקתי, והחוט נקרא. כי החוט שהיה מאחור לי, זה חוט של 150 קילו. אבל הוא נקרא, כי העבודה הייתה תלויה בניו יורק 30 שנה. והחוט היה רקוב בנקודה שאני לא ראיתי, ולא בדקתי, הרגשתי את החוט, והיא נפלה. גם קורה.
גם קורה. סיפרת קודם שבבתים פרטיים אתה לא פעם מביע דעה, הוא מציע איך כדאי לתלות, מה כדאי לתלות, ואיכן, באיזה צירוף או באיזה מרווח. אמרת שאתה אוהב את המרווחים. וכששוחחנו השבוע במשך שעות ארוכות, אמרת לי שתומרקין לא היה צייר או פסל, אלא הוא היה סופר או משורר, ושיש סיפור. אז אתה אומנם בא לתלות את התמונות, אבל איך אמרת, אני לא שיפוצניק, אני תולה אומנות, אז היו למשל מצבים שתלית מתוך מחשבה וכוונה ורעיון שהוביל אותך, וזה באמת השפיע?
אני הוזמנתי לתלות על ידי גלריסטי את ארוחה של אומנית ישראלית, שהיא עשתה, היא לקחה את הסטיקרים של שנות ה-90, והיא פשוט ציירה אותם. זה לא סטיקר, זה נראה כמו סטיקר, אבל זה מצויר על לוחות עץ קטנים כאלה. זה 46 סטיקרים שמשקפים את הפעילות הפוליטית בארץ, החוות דעת ומחאות והכל. ותליתי את זה שלוש פעמים. פעם הראשונה היא אמרה לי מה היא רוצה, ותליתי כמו שהיא רוצה. אני לא אהבתי את זה, אבל אני שתקתי. פעם שנייה, בעל הבית שהיה איש ליכוד בכיר, שגריר ישראל באנגליה, ממוצא רוסי, וידעתי שהוא איש ליכוד, ושתליתי את הסטיקרים, תליתי אותם לפי הסיפור, כי למעשה אני יוצר סיפור. ואז אריק שרון היה חולה, ובנימין נתניהו היה בשלבים של הזו, ואז תליתי שמרכז כל הקבוצה הזאת היה כתוב שרון תהיה בריא, ואחר כך זה הפך להיות, והפכתי סיפור שהוא למעשה הוא סיפור פוליטי. למשל, בגלל שהוא היה ימני, היה שם שלט קטן, תנו לחיות לחיות, ליד זה שמתי את רבין למשל, שזה עבד ביחד. ואחר כך הוא עבר דירה, הוא הלך להיות שגרין בסין, ואחר כך שהוא חזר, תליתי לו בנווה צדק, אבל אז כבר שרון כבר לא היה, נתניהו היה, והוא כבר הכיר אותי, ואני תולה את זה בצורה של, או בצורה של ענן, או בצורה של טורנדו, טורנדו
אז
פוליטי.
אז אתה בעצם יוצר יצירה.
יפה, okay. והוא ידע כבר מי אני, אז הוא בא והוא עומד בצד, והוא מחזיק את הראש ככה, והוא מחייך, כי הוא הבין את הסיפור ששמתי. Okay. עכשיו זה, יש לי את הדבר הזה בהרבה מקומות. בעל חברה מאוד גדולה, שאני לא אציין את שמה, שהבעלים הוא תימני. ויום אחד הוא מזמין אותי אליו, והוא אומר לי, אני רוצה שתיתן לי פה כמה תמונות של המשפחה, הוא מראה לי איזה 20 וכמה תמונות בשחור לבן, בכל מיני גדלים, ואני מסתכל, אני רואה תימנים עם פאות, תימנים עם פחי שמן שהם רוקדים, ואני אומר לו, בוא תספר לי מי זה, אני לא יכול לתלות את זה. זאת אומרת, תראה, זה הסבא רבא שלי, וזה הסבא שלי, וזה האבא שלי. הוא אמר לי, הוא הלך. אני תליתי לו את זה בצורה מאוד מאוד מרגשת. הוא חזר אחרי כמה זמן, אחרי שתליתי, הסתכל והתחיל לבכות.
למה? מה עשית?
כי הסדר היה הסדר של העץ המשפחתי שלו. זה כאילו שאני מכיר אותם. עכשיו, זה אחד התכונות שלי, שאני יודע להקשיב לאנשים שאני עובד איתם, ואני לא שומע רק מה שאני אומר.
לפעמים אתה אפילו מצליח להפתיע את האומנים עצמם, שלפחות את השיר או את הסיפור הם אמורים לכתוב.
תלית ארוחה בגלריה נוגה של רועי קופר, שהוא איש מאוד שקט ומאוד אינטליגנטי, הוא צילם 24 תמונות מאותו מקום על שפת הים, עם אותם גלים, אבל התמונה, כל תמונה, הגלים הם שונים. ותליתי אותם, זה תמונות של מטר על מטר, תליתי אותם בגלריה מסביב, שאתה נכנס, אתה כאילו עומד על אי, כי הים מקיף אותך. אז אני אומר לו, רואי, אתה שם את הצופה על אי. הוא אומר, בוא נה, אתה הראשון ששם לב לזה. אני לוקח את הצופה, ואני מכניס אותו לתוך התערוכה. אני יוצר לו את הסיפור של התערוכה, והוא נפח להיות חלק מהתערוכה.
אז מה אתה אומר, אייל? אתה בעצם עושה אומנות. למרות שאתה לא מוגדר או לא מגדיר את עצמך, אומן יוצר, לא מדגדג לך אולי עכשיו לחזור לילד ההוא שפיסל בבוץ ולתלות, אולי אפילו במוזיאון בסופו של דבר, יצירה שאתה הגית, יצרת, ביצעת בשביל עצמך?
תראי, רותי, אין לי עוד הרבה שנים, אבל יש לי עוד הרבה שנים לעשות את הרבה דברים, ואני עכשיו חזרתי לקיבוץ, ואני מקדם את הצד של האומנות בקיבוץ. האומנות ביד מרדכי אין אומנים, הם כולם אנשי מחתרת, ואני נלחם כמו דון קישוט בתחנות רוח של המערכת הקיבוצית, והנה, בשבוע האחרון קיבלתי מקום שאני הולך לעשות גלריה של אומני הקיבוץ. התיירות בקיבוץ, שהיא מאוד מפותחת, ראו את הגלריה שלי, רוצים לשלב אותי במסלול תיירות, שאני אבוא ויסביר. אז הם הולכים לתת לי עכשיו גלריה גדולה, שאני אציג את כל העבודות, ואני אקבל קבוצות, ואני אספר להם על העבודה שלי עם תומרקין. ללמד אנשים אומנות אני לא יכול.
אבל אני שואלת אותך אם אתה לא רוצה ליצור, לחזור, לצייר, לפסל, ולתלות את שלך בסופו של דבר.
תראי, יש עבודות שלי שאני עשיתי, יש תלויות עבודות שתלויות, יהיו תלויות גם בגלריות. עכשיו, אני, ברגע שאני ירגע מזה שאני רוצה לתרום למערכת, לתרום להם את זה תרבותית, אני גם אעשה את הדברים שלי.
אתה תחזור לזה.
בטח, זה לא עוזב אותי, מה את חושבת?
אתה עושה כל...
אני ישן בלילה, אני חולם את העבודות שלי. אבל אני כל כך מסורש על ידי המערכת, שלא נותנת כבוד לאומנים, ולא נותנת להם כבוד להראות את החופש שלהם. כולם הופכים אותם לתעשיינים של אומנות. אלה שעוד עושים את הדברים האלה, הם חיים ברמה מאוד נמוכה כלכלית, כי הם לא יכולים לקרוא את העבודות
שלהם. אז מה שאתה אומר לי עכשיו, שאתה עדיין עושה?
אני כרגע לא עושה, אבל אני אחזור לה.
אתה תחזור.
בראש זה כל הזמן רץ לי, כל הזמן רץ לי.
אתה מדמיין את הרגע שתתלה משהו שולחה?
תראי, אני פסל, אני לא צייר. ואת יודעת מה ההבדל בין פסל לצייר? צייר הוא רמאי. הוא יוצר לנו אלוז'יה, אשליה של משהו. פסל, לא משנה איזה גודל של פסל הוא עושה, זה הגודל, זה הפסל. פסל חושב 360, צייר חושב 180 מעלות. החשיבה, ההתבטאות של פסל, זה כמה שפחות זה יותר. אצל צייר, כמה שיותר זה יותר. בגלל זה אמרתי לך שתומרקין הוא לא פסל והוא לא צייר, הוא סופר. גם התערוכות שלו, שהעמדנו אותן בכל מיני מקומות בארץ, הוא הכניס כמה שיותר פסלים.
ואתה?
ואני כמה שפחות.
אתה מה? סופר?
אני פסל. אני מינימליסט. אני רוצה כמה שיותר,
אתה משורר.
אבל ככה יותר... לא. אני משתמש בזה, תדעי לך, שאני הייתי קורא בעיתון הארץ, בעיתון הארץ היה פעם בדף האחרון, שירה גרמנית. שירה גרמנית היא נורא קשה, כי היא נורא מצומצמת, היא נורא מדויקת. כל משפט זה סיפור בפני עצמו. וזה אומנות, זה פיסול.
זה מה שאתה עושה.
זה מה שאני אוהב ואני עושה.
אייל ראובני, תודה רבה לך.
תודה לך, רותי.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו עם האומן המבצע ששימש אסיסטנט לאומנים רבים וכיום תליין מקצועי של יצירות אומנות במוזיאונים ובבתים פרטיים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.